אנחנו בדף רש כ"ח בסוף. כן, מה העניין? שהמהר"ל רוצה עכשיו להסביר לנו למה דווקא עשרה ניסים אלו. למה? איך זה מאפיין את המקדש דווקא עשרה ניסים אלו? והוא הסביר כהקדמה לבירור הזה, שבעצם המקדש זה מקום שאין בו הוויה והפסד. התכונה של הוויה והפסד זה תכונה שמאפיינת את העולם שלנו, את העולם הזה, שהוא עולם של חומר, שכיוון שהוא עולם חומרי, אז אין בו יציבות של החומר. יש כל הזמן שינוי, אנחנו בעולם השינוי. בגלל היותו חומרי, יש פה עולם של שינוי. ככל שמתקרבים לדבר יותר רוחני, יש פה פחות שינוי. ובית המקדש, כיוון שהוא גילוי הקודש, גילוי האלוקי בעולם, אז יש פה פחות שינוי. אין בו הוויה והפסד. זה היסוד המובא כאן. והנה היה הנס הראשון. שלא הפילה אישה מריח בשר זבח הקודש. כי הפלת האישה הוא הפסד גמור, שנפסד הוולד, שהוא אדם פרטי, ואמר שלא היה הפסד בזה, ודבר זה עניין בפני עצמו, מפני שהוא הפסד האדם, שהוא הפסד גמור. כלומר, מתחיל המהר"ל עכשיו להוכיח את דבריו שבבית המקדש אין הפסד, אין דברים שנפסדים, והדבר הראשון שמוזכר כאן שלא הפילה אישה. מדוע? כי דבר כזה, הפלה זה דבר חמור מאוד, זה הפסד חיים, כידוע. הכהנים צולים, ככה אומר רש"י, לא הפילה אישה מתאוות ריח בשר הקודש, שהכהנים צולים לעצמן, או מריח איברים של המזבח, שאם הייתה מריחה ואין נותנים לה, היא הייתה מפילה, כן? ידוע שאישה, בזמן שהיא בהיריון, אם היא מתאווה למאכל מסוים, זה מאוד מסוכן. אפילו ביום הכיפורים, לא יכולים לתת לה לאכול, כי היא לא יכולה לשלוט על זה כל כך. אז באה אישה בהיריון לבית המקדש, שם הצולים בשר כל הזמן, או בשביל הכהנים או על המזבח. והיא לא יכולה לאכול מזה, זה בשר קודש. זה לא בשר שהותר לה, באכילה, מה נעשה? כן, ביום הכיפורים מוכנים לתת לה לאכול, אבל מבשר קודש אי אפשר לתת לה לאכול. אז היא בסכנה, ובאמת בקלות היא הייתה יכולה להפיל חלילה, וזה באמת הפסד נורא. יש פה עובר, יש פה חיים, לא, אין פה הפסד. כיוון שאנחנו בבית המקדש. ואחר כך זכר עוד הפסד, שלא הסריח בשר זבח ובשר קודשים. ואף כי אין דבר זה נחשב הפסד גמור, כמו שנחשב הפסד כאשר האישה מפלת, שהוא ההפסד של האדם. כלומר, התחלנו מהדבר הכי חמור. הפסד חיים. עכשיו זה הפסד הבשר, שיכול להתקלקל. קיץ, חום, כמות אדירה של בשר שמה מסתובבת בבית המקדש. בקלות יכולנו לחשוב שיהיה קלקול נאחז באותו בשר. לא, בשר קודש לא מתקלקל. ויותר מזה, שלא היה הפסד איפוש מן הבשר עד שהיו נמשכים אך זה זבובים. אף כי אין נקרא הפסד גמור, אפילו אחי, לא היה הפסד איפוש. עד שלא נראה זבוב בבית המטבחיים מחמת איפוש. שדרך להיות נולדים זבובים בבית המטבחיים מן האיפוש. בדבר זה הפסד פחות נקרא, גם זה לא היה מקדש. כלומר, מה מסביר המהר"ל? שיש פה הדרגתיות. זאת אומרת, טוב, היה נס שאישה לא מפילה. זה הפסד עצום, לא היה. הפסד פחות מזה, גם לא היה. ואפילו הפסד קטן מזה, כגון זבובים. מה זבובים? על מה זה הופעת הזבובים בעולם? כן, הזבובים הם שייכים להתפרקות החומר. לכן הם נראים בכל מקום שהוא לא נקי, בכל מקום שיש בו זבל. אז מה זה אומר שאף פעם לא ראו? אתה יודע מה זה בבית? לא יודע אם פעם הייתם בבית המטבחיים, אני אומר לכם, לא הכי נחמד להיות שם. וכמובן זבובים מסתובבים חופשי שם. כיוון שיש פה התפרקות של חומר. הזבובים שייכים להתפרקות החומר. מזה הם ניזונים. מהחומר המתפרק. זה מושך אותם. זה מבחינתם זה המזון העיקרי. אז מה זה אומר שאף פעם לא ראו זבוב בבית המטבחיים? זה אומר שלא הורגש, לא הורגשה בבית המקדש התפרקות החומר. החומר לא מתפרק שם. הקודש מחזיק את הכל. כן, זה, הדבר הזה הוא חוזר בעוד כמה עניינים. שלא רואים זבוב, זה מוכיח שיש פה קדושה. למשל נאמר כזה על אלישה. שהאישה השונמית הבינה שאלישה הוא אדם קדוש. לכן ביקשה מבעלה שיכינו לו חדר באופן קבוע כדי שיוכל להתארח אצלה. כי ראתה כי אדם קדוש הוא. אז חז"ל אומרים, איך היא ראתה שהוא אדם קדוש? איך אתה רואה את זה? איך אתה מבין את זה? אז אחד מן הדברים שמוזכרים, שמעולם לא ראתה זבוב. שהוא היה, אין דבר כזה זבוב. קיץ, זבובים, מסתובבים. כשאלישע נמצא, לא, הוא שייך למדרגה של קודש, למדרגה רוחנית, שאין אחיזה שמה להפסד. אתם יודעים שחכמים אומרים, שהיצר הרע דומה לזבוב, יושב בפתחי ליבו של האדם. למה דווקא הלכו לחפש זבוב כדי לתאר את היצר הרע? כי זה העניין, היצר הרע נאחז בכל דבר חומרי. זה מה שהם רצו להגיד, איפה תמצא זבובים? בעולם חומרי גס, מקולקל, אז שם תראה זבובים. לכן היצר הרע נמשל לזבוב. כן.
מה שהחזבו בהפסד?
מה?
מה שהחזבו בהפסד? הפסד מצד הקדושה או הפסד?
הפסד החומר. כשיש קדושה, גם החומר לא נפסד. לכן, צדיקים, אפילו במיטתם קרויים חיים, אין הפסד. איפה שיש קדושה, אין הפסד. אין התפרקות. הקודש הוא אחד. בעולם החומר יש ריבוי, אז החלקים מדובקים אחד בשני, וכשזה מתקלקל הם מתפרקים. אתה כבר לא רואה את העולם האחדותי. כשהחומר מתפרק, אז אתה כבר לא פוגש את האחדות של הבריאה. אתה רואה חלקיקים, 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 חלקיקים. פירורים, פירורים. לעומת זה, בקודש יש הכל אחד. מופיע דרגת האחדות. דרגת האחדות, אז אין הפסד. הלאה. ממשיך המהר"ל להוכיח את שיטתו. שכל העניין של הניסים האלה, זה להוכיח שבבית המקדש אין הפסד. ואחר כך מה כתוב? לא הרע לכהן גדול כארי ביום הכיפורים, לא נטמע. כן? זה היה באמת, היה יכול לקרות, וזאת הייתה בעיה גדולה, כי אם כהן גדול נמצא, אתם כהן גדול צריך להכין אותו שבעה ימים לעבודתו כידוע, בתחילת מסכת יומה. לא קרה שכהן גדול נטמע ביום הכיפורים, כי דבר זה הפסד זרע, והדבר הזה אינו כל כך הפסד כמו הראשונים. אמנם זה פחות הפסד ממה שתואר עד עכשיו, כי האיפוש שנולד בבית המטבחיים סוף סוף הוא איפוש שהוא הפסד, אבל שלא הראה לכהן גדול קרי ביום הכיפורים דרך להיות רואה בטבע, ואין זה הפסד נקרא כמו הראשונים שכולם נחשבים הפסד, ומכל מקום גם זה הוא הפסד. מה? ולא היה בבית המקדש. כלומר אנחנו רואים שהמציאות הזאת של המקדש היא משפיעה על כל המציאות. ככה היית חושב, כן, אבל מה הוא מסביר המהר"ל? כן, נכון, אתה צודק, אבל הוא אומר שזה מסכת ברכות, נכון? שם תקנו תבילה לבעלי קרי, זה עדיין שייך למציאות טבעית כלשהי. קורה, זה נכון שזה הפסד, נכון שזה דבר לא טוב, אבל זה מציאות קורית, היא מצויה. ולכן פה מה שהמהר"ל רוצה להוכיח, שבסדר של הניסים הולכים מן ההפסד החמור אל ההפסד הפחות, וזה דווקא מוכיח את הקודש. למה? כי הקודש מחזיק את העולם בצורתו אפילו בדברים פחותים. זאת אומרת, טוב, פה זה לא נורא כבר. לא. כן.
זה לא כל כך מצוי.
טוב. ככה, הגמרא לא כל כך מבינה את זה ככה במסכת ברכות, שזה מצוי. שזה לא מצוי. היא מבינה שזה מצוי. למה באמת, מה? וזה גם היה אחד מן הסימנים שראתה אצל אלישע, נכון, אתה צודק. זאת אומרת, מציאות טבעית, נכון שזה לא שלם, אבל זה עדיין, יש גם מצב כזה שהוא לאו דווקא בגלל שאדם מערער הרהורים רעים. לפעמים זה מתוך מציאות אפילו של חולי, זה גורם את זה.
הם הולכים הרבה ברגל.
כן, מאמץ גדול וכו'. זה בא לאדם לאונסו לפעמים. כל מיני דברים, כל מיני סיבות. זאת אומרת, זה עדיין לא מצביע על התפרקות, על הפסד גדול. זה לא כמו הדבר הראשון, שאישה מפילה, זה דבר חמור מאוד. אבל שלושה שנזכרו אחר כך, ומה הם? לא קיבו גשמים אש של הצמח הרחב, הרי המזבח היה בחוץ, הוא היה בחצר. נו, אז מה קורה אם יורד גשם? מה שקורה הוא נס. המים לא מצליחים לכבות את האש. ובירושלים יכול לרדת הרבה גשם. מעולם זה לא חיבה את האש של המזבח. ולא ניצחה הרוח. מה? את עמוד הישן שהיה עולה מהכתרת הקטורת, ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. אין אלו דברים של הפסד כאשר לא בא הפסד מעצמו, רק מצד הגשמיים והרוח והטומאה נוגעת. אין זה הפסד בעצמו. כלומר, בדברים האלה, על מה מדובר? הדברים על גורמים חיצוניים שהיו יכולים לפגוע בדברים שמופיעים במקדש. כלומר, אש המזבח, המים, הגשמים מבחוץ. אז זה כבר לא הפסד בדבר עצמו. זה גורמים טבעיים שפועלים בעולם. כן? אז הייתה אומר, טוב, זה כבר, המקדש לא יציל את הפגיעה שבאה מכוחות הטבע. לא נכון. כל זה אגב מראה לנו שבזמן שבית המקדש היה קיים, המציאות הטבעית לא הייתה בדיוק אותו דבר. אנחנו רואים פה. כן? זאת אומרת, בית המקדש זה מעין מעבדה כזאת, שאתה רואה שלפי הופעת הקדושה בעולם, אז יש שליטה על כוחות הטבע. זה בדיוק ההפך מעבודת אלילים. עבודת אלילים זה שיעבוד לכוחות הטבע. זה להיכנע לכוחות הטבע. לכן צריכים אליל, לרצות את האליל, ששולט על כל אחד מכוחות הטבע. אחד, האליל שלו, השמש, הירח, האש, המים. בקיצור, עבודת אלילים אומרת, אין שליטה. אתה רק צריך לרצות אותם. צריך לחיות איתם בשלום. בשביל זה צריכים להביא קורבנות, לעשות כל מיני עבודות וכל מיני עניינים, וכל מיני כישופים. למה? כי כוחות הטבע הם חזקים מאוד. הם שולטים. אבל מה בית המקדש בא ואומר? אומר הפוך. אומר שככל שיש פה תמצית של קודש, אנחנו שולטים על העולם. כן? יש עוד דברים, למשל, לחם הפנים. הוא היה נשאר חם, כמו שיוצא מן התנור, במשך 9 ימים. זה פלא פלאים.
כל 9 ימים מחליפים לחם
פנים? שבוע. לא? מחליפים לחם פנים, אופים את לחם הפנים ביום שישי. אוקיי? לא מחללים שבת כדי לאפות את לחם הפנים. אופים אותו ביום שישי. מניחים אותו על השולחן בשבת, והוא נשאר עד לשבת הבא. כמה זה? משבת לשבת זה 8 ימים. והוא נאפה כבר ביום שישי, 9 ימים, והוא נשאר חם. הוא נשאר חם. אז אתה רואה שבקיצור, המציאות של המקדש, היא מקרבת אותנו לשליטה על כוחות הטבע. אנחנו לא משועבדים לכוחות הטבע. אנחנו שולטים עליהם. הורדו בדגת הים. עכשיו, זה לא... אתה יכול לחשוב, אתה שולט על כוחות הטבע בזה שאתה משתמש בהם. להשתמש בכוחות הטבע זה לא לשלוט עליהם. זה שימוש. אבל יש להתנסה מעל כוחות הטבע. ובית המקדש זה המקום הזה. כי מה שלא קיבו גשמים, עצם הערכה, וכן הרוח, שלא ניצחה עמוד הישן, הכל הפסד הוא מבחוץ, ואין זה הפסד בעצמו כלל, לא מצד הדברים הנמצאים, ובזה נבדלים 3 ראשונים מן אלו 3. וגם אלו 3 אין זה כמו זה, כי כיבוי אש של מערכה הוא כיבוי לגמרי, והסברה שלא יהיה דבר זה בבית המקדש כמו שהתבאר, אבל לא ניצחה רוח, דלא היה מפזר הרוח הישן, דבר זה אינו רק פיזור הישן, ואינו ביטול לגמרי. כלומר, עוד פעם, יש פה סדר הדרגתי, מן החמור אל הקל. אף זה לא היה בבית המקדש, ואילו דבר קל, שהרוח תפזר את הישן. שזה לא ביטול לגמרי של המציאות הזאת, זה פיזור. גם זה לא היה. ולא נמצא פסול באומר ושתי הלחם. אף על גב שלא היה זה... ביטול כלל.
זה תומה, כן?
כן, כן. כן, אומר רש"י, למה זה מאוד חשוב לציין את הדבר הזה? ונס גדול זה שאילו עירה בו פסול היה נדחה לגמרי ואין לו תשלומים, שהרי אי אפשר לקצירתו ולקיטתו אלא בלילה של ט' ז' בניסן על העומר, זה הזמן היחיד, ואם היה נטמע אין לו תחליף. ובשתי הלחם של עצרת שבועות נמי לא עירה שום פסול, דשוב לא יהיה להם תשלומים. למה? שאינן יכולים לאפותן ביום טוב. ולחם הפנים, אם נמצא בהם פסול בשבת, נדחה עד ערב שבת הבא, די אפשר לסדרן אלא ביום השבת בלבד. כדכתיב, ביום השבת יערכנו. ולפי שאין הדברים הללו תשלומים, היו משמרים אותן מן השמיים יותר משאר קורבנות. כן.
איך הוא לא אומר פה שיש פה לזה שלא היה בדיגון יספצו בו, אך אגב שלא היה זה ביטול כלל. אנחנו רואים מרש"י שכן יש ביטול מסוים.
החומר נשאר עצמו.
כן, הוא מתכוון להגיד שזה לא ביטול גמור, שהרי הם נמצאים, הם עדיין קיימים. כן, מבחינת צורתם, מבחינת עניינם, זה לא כמו אישה שמפילה.
אבל אין שימוש בית המקדש.
אין להם כרגע שימוש בית המקדש, אבל זה לא שבכלל אינם. זה לא כמו הפלה, נגיד. לזה הוא מתכוון. וזה גם בא מגורם חיצוני. זה לא מהדבר עצמו. זה דבר חיצוני שבא ופוגע בהם. זה לא אני עכשיו, זה נרד, בסדר. אז קורה? לא. כן. כן.
העניין זה שמה שאמרנו פה על זה, לא נצחה הרוח את עמוד העשן ועצי המערכה. זה לא דברים טבעיים כמו נחש והקרב? זה גם דברים טבעיים שהם כביכול שתלויים במערכות הטבע. למה זה לא נכנס כאן?
לא, זה פה, כמו שאמרתי, זה מן החמור לקל. נחשים והקרבים לא מסתובבים בכל מקום. אבל בחורף יורד גשם? אוי ואבוי אם לא ירד גשם, נכון? אז זה מאוד צפוי, יהיה גשם. אז לכן, אם באמת הגשם היה בא ומכבה את העצי המערכה, את האש של המערכה, בסדר, לא היו. אף אחד לא היה אומר, וואי, תראה מה שקורה, זה אסון נורא. ירד גשם, חיבה את האש, נדליק אותו מחדש. זה מן החמור על הקל. שלושה ושלושה האחרונים. אף על גב שאין כאן ביטול, רק דוחק וצער בלבד. עכשיו הוא ניגש להסביר את שלושת הניסים האחרונים. איפה? דבר ראשון, עומדים צפופים ומשתחרים רווחים. דבר שני, לא יזיק נחש והקרב בירושלים מעולם. ודבר שלישי, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שלהם בירושלים.
מה
עשרה? מה, אתה שואל איך סופרים את העשרה? שלושה אחרונים, לא, אולי יוזכרו קודם שבעה. למה אתה חושב דווקא שישה? לא הפילה אישה, לא ישריח, לא נראה זבוב, זה שלוש, נכון? לא הרקרי, לא קיבוק שמים, לא נצחה רוח, לא נמצא פסול, זה ארבע. שלוש, ארבע, שלוש. בסדר?
מה זה בדבר האחרון?
הדבר האחרון שהוא?
ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום. איפה מתבטא פה הנס?
הנה, עכשיו הוא מסביר. עכשיו, ושלושה האחרונים, אף על גב שאין כאן ביטול רק דוחק וצר בלבד, כי שלושה אמצעים סוף סוף הם ביטול והפסד, ואין חידוש כל כך אם לא היה בבית המקדש. אבל אלו שלושה האחרונים אינם ביטול כלל. כלומר, זה שלושת הראשונים, ביטול. אחר כך ארבעה, הוא אומר שלושה, אבל יש ארבעה. זה לא ביטול גמור, אבל יש צד של ביטול. כמו שהוא הזכיר קודם, שסוף סוף אם זה נטמע, אתה לא יכול להשתמש בבית המקדש. שלושה האחרונים אין בכלל ביטול. נכון? ושלושה האחרונים, אף על גב שאין כאן ביטול, רק דוחק וצר בלבד. כי שלושה אמצעים סוף סוף הם ביטול והפסד ואין חידוש כל כך אם לא היה בבית המקדש. למה? כי הבנו שבית המקדש דברים לא מתבטלים. אבל אלו שלושה אחרונים אינם ביטול כלל. כי אם לא היו משתחווים רווחים, היו דוחקים זה את זה. כמו בבית הכנסת. בחגים, שיש הרבה אנשים. ואז מה, אף אחד לא אומר שיש פה ביטול? ואי אפשר שלא יגיע היזק זה מזה. אבל בכל זאת, לא נעים. זה נקרא נזק, שאחד דוחף את החבר, ולפעמים אתה רואה שאנשים מתעצבנים. פעמים הייתי בבית הכנסת, חשבתי שאחד גולט להרוג את השני. למה? כי הוא דחף אותו קצת, מסכן לא היה לו מקום, הוא חשב שהוא עושה את זה בכוונה, או לא מתחשב בו. יש איזה צד של נזק. ואחר כך ולא הזיק נחש והקרב דבר זה עזק בלבד. גם כן, שלא אמר ולא המיתו נחש והקרב, רק שלא, ולא הזיקו. כלומר, הקיצה, גם בלי להרוג, כואב. לא, דבר כזה לא יהיה בירושלים. ירושלים זה צריך להיות גילוי של עולם שלם, שאין בו נזק, אין בו חיסרון, אין בו קלקול, אין בו שום הפסד.
זה כבר בירושלים, הניסים הקודם היו בבית המקדש.
נכון, מתרחקים. כי באמת הסברנו כבר שקדושת המקדש יכולה להופיע רק מתוך קדושת ירושלים. זה שייך לקדושת המקדש. קדושת ירושלים שייכת לקדושת המקדש. וההוכחה שיש קורבנות קודשים קלים, איפה מקריבים אותם? כן, איפה מקריבים קודשים קלים? מה? בעזרה, יפה מאוד. מקריבים אותם בעזרה, נכון? איפה אוכלים אותם? בכל מקום. איפה? נו, זה סימן שירושלים, זה בחינת מקדש. הרי זה קורבנות, נכון? זה שייך למקדש. יש קורבנות שאפשר לאכול אותם רק בתוך המקדש. חטאת ואשם. קודשי קודשים. אבל קודשים קלים, אתה רואה שאתה יכול לאכול אותם בתוך כל ירושלים. אז זה סימן שזה בחינת מקדש. מה? כן, ודאי. איפה אוכלים קורבן פסח? איזה בית? איפה? בתוך החומות. קודשים קלים, שלמים. שלמים, קודשים קלים זה שלמים בדרך כלל. או קורבן תודה, לדוגמה. נאכל בכל ירושלים. אז זה בחינת מקדש. למרות שמדובר בקורבן, אתה אוכל אותו בירושלים. ודאי. חייבים לאכול קורבן פסח בתוך ירושלים.
יש ליל הסדר בבית?
כולם היו עולים לרגל. כולם עלו לרגל לירושלים. מה, אתה חושב שאפשר לאכול קורבן פסח?
כן, איפה הם היו יושבים? היה צריך בית.
אוהלים, חביבי. אוהלים. רצה לומר, אפילו צער נשיכה לא היה. כלומר, לא רק שלא המיתו, אפילו לא הזיקו נחש והקרב. ולא אמר לי צר לי המקום. דבר זה גם כן, כאשר צר לו המקום, אין זה רק דוחק ועזק מה. וגם אלו האחרונים, כל אחד פחות עזק. כי אם היו משתחווים כאשר היו עומדים צפופים, היה מזיק זה את זה בעזק גדול, כיוון שהיו עומדים צפופים, היו מזיקים זה את זה, וזה עזק יותר ממה שהזכיר אחריו, ולא היה מזיק נחש והקרב, שהנחש הוא נושך ברגל, ואמר שלא הזיק אפילו עזק קטן לגמרי, ולא אמר נחש והקרב רק מפני כי עזק נחש והקרב שכיח, ומשום כך היה צורך הנס, כמו שהתבהר לכמן, שהניסים האלו בדבר הרגיל להיות ומכל מקום, רצה לומר עזק קטן, כל מה שהוא לא היה. ודע, כי הזק נחש והקרב, כיוון שבתחילת הבריאה, אמר הקדוש ברוך הוא, ואיבה, כן, אחרי חטא אדם הראשון, בגלל הנחש, אמר הקדוש ברוך הוא, ואיבה אשית בינך ובין האישה, כאילו היה דבר זה בסדר העולם. זאת אומרת, אתה אומר, מה, נחש והקרב, זה באמת, מי מעלה על הדת שיהיה דבר כזה? בטח. הקדוש ברוך הוא אמר שעכשיו זה כבר סדר הבריאה, שנחש והקרב עוקצים, שכך נתן השם יתברך סדר העולם, ולא היה נחשב דבר זה הפסד כלל, מאחר שכך הוא לפי הבריאה. ואם כל זה לא היה זה בבית המקדש, ואחר כך אמר ולא אמר, אחד צר לי המקום, שאין זה הישג, רק שהיה צר לו המקום, גם זה לא היה. בקיצור, מה הוא רוצה להוכיח? שבחינת ירושלים, שהיא בחינת המקדש, מונעת כל נזק. נזק זה הפסד. ארבע אבות נזיקין. אנחנו נמצאים בעולם שיש בו נזיקין. ואדם מועד לעולם. נכון? המבעי. יש אומרים שהכוונה לאדם. בור, שן, ורגל, והמבה זה האדם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם של נזק. זה המצב. ארבע אבות נזיקים. ככה מתחילים ללמוד. שס, בבא קמא. ירושלים, אין נזק. מחזיר, ירושלים והמקדש מחזירים אותנו לעולם שלם. בלי נזק. הנה, התחיל בראשון, ולא הפילה אישה, כי דבר זה הפסד לגמרי, הפלת יצירת האדם, והוא הפסד לגמרי, וסיים, ולא אמר, צר לי המקום, שאינו רק צר בלבד. ומה שזכר, לא נמצא פסול בעומר, ובשתי הלחם, ובלחם הפנים, ולא בשאר קורבנות, וכן שאר הניסים, למה דווקא אלו? כי כל דברים שנעשו בהם הנס, היה יותר צורך עליהם. וזה אם הייתה אישה מפלת מרער בשר הקודש, היה זה כל השנה. וכן מה שלא ימצא זבוב בבית המדוח חיים, היה זה כל השנה. ולא הרה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, אף אגב שלא היה רק פעם אחת בשנה, הלא יום זה שייך לכל השנה, לחפה הרבון כל השנה. ולפיכך אם הרה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, שהוא מחפר על כל השנה, נחשב זה קלקול לכל השנה. כן, כידוע, כל השנה תלויה בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים. וכן מה שלא קיבו הגשמים אש של עצי המערכה, ולא נצרה הרוח מפני, כי שייר דבר זה תמיד, כי לא פסק האש מן המזבח, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח. וכן העומר ושתי הלחם, אבל גם שלא היו רק פעם אחת, בשנה מכל מקום, כיוון שהעומר בא להתיר תבועה של כל השנה, הרי נחשב שהוא דבר שייך לכל השנה. וכן שתי הלחם, להתיר מנחה מן החדש למקדש כל השנה, שבזכות שמקטירים את שתי הלחם בחג השבועות, אפשר להתחיל להקטיר, להקריב עכשיו מנחות מן החיטה החדשה, ולפיכר דבר שהוא שייך לכל השנה, נעשו בו נס. וכן לחם הפנים שנאמר בו תמיד, ככה הוא נקרא, שאין השולחן בלא לחם, אף לשעה אחת, שהיו אלו מושכים ואלו מניחים. כל שבת היו חילופי משמרות בין הכהנים, משמר נכנס ומשמר יוצא, משמר יוצא לוקח איתו את לחם הפנים שהיה מונח שם כל השבוע, משמר נכנס, מניח את לחם הפנים. וכן עומדים צפופים ומשתרפים ומשתחווים רווחים, וכן לא הזיק נחש והקרב, וכן לא צר לי המקום. כל אלו דברים שכיחים ורגילים היה, וצריך לנס בהם. אבל שאר דבר היה הנס שלא לצורך. כך יש לפרש, והוא נכון מאוד. ובשביל כי אלו הניסים כסדר, לכך הזכיר אותם התנה בפירוש. זאת אומרת, מסביר לנו המהר"ל, שמה שמצדיק את הניסים האלה זה, א', שהניסים האלה מוכיחים שהמקדש הוא למעלה מחוקי החומר הרגילים של הוויה והפסד, ודבר שני, הם היו נצרכים ונדרשים, כי הם היו צריכים לבטא את המציאות הזאת כל הזמן. כי כל הדברים האלה, כשהזכרנו קודם, הם דברים שבעצם נצרכים ונדרשים כל הזמן. גם הנר המערבי שהיה דולק במנורה. כן, אנחנו פעם בשנה עושים חג חנוכה. על מה? הספיק פח אחד לשמונה ימים. אבל כל יום היה נס כזה בבית המקדש. אומר לשמן שידלק.
אבל זה לסיים שם שמן, לא?
מה?
היו שמים שם השמן על הכל.
היו מכבים את הנר המאבי כדי לסדר אותו מחדש. אם לא היו מכבים אותו, הוא לא היה נכבה מעצמו.
כל יום
מכבים את הנר המאבי. כן, זה נקרא עטבת הנרות. תסתכל בסדר העבודה של סדר קורבן שכל יום אנחנו מזכירים בתפילה, עטבת הנרות. זה היה עבודה בפני עצמה. כמו שיש עבודה לפנות את הדשן מהמזבח, הייתה עבודה לכהן להיכנס, להגיע למנורה ולנקות את הגביעים מהפצילות, נקות כל המקום שם, להחליף שמן ולשים פצילות חדשות. אבל הנר המערבי היה דולק כל הזמן. אבל הכהן הגדול הייתה לו עבודה. הוא היה מכבה ומדליק מחדש. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם.